ונדבר נושא של שיחות רגשיות עם ילדים היום, נושא של איך לעורר את החוויה הזאת של המפגש עם הילדים. לפעמים נראה לנו שיש איזושהי פגישה, אבל המפגש הוא לפעמים מרוחק. ומתי זה מורגש בעיקר? כשלילד לא טוב. ומרגישים שהוא עמור, קצת כעוס, קצת עצוב, קצת סגור לתוך עצמו. ואין לנו בדיוק ידיעה איך לעשות, איך אנחנו פותחים אותו, איך אנחנו ניגשים אליו. לפעמים קודם כל כי זה סגנון שלא קיים בבית שלנו. לפעמים אנחנו בתוך בית שאנחנו לא גדלנו גם ככה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך לגשת אל הילד. הוא כבר ילד בן 10 למשל, ורואים שמשהו לא טוב אצלו. אז אנחנו צריכים להיזכר, קודם כל בקטע הרקע העקרוני של העבודה, שאנחנו כולנו כלואים בתוך מה שנקרא חטא האדם הראשון. כולנו נמצאים בתוך איזה עבודה כזאת שאכלנו מעץ הדעת במקום עץ החיים. ואז יש תמיד סכנה בדברים האלה שניכנס להיות פסיכולוגים בתוך הבית, ולא שנחיה. הרי אדם שעובר משבר הוא צריך שתי דברים. אחד הוא צריך שנעזור לו אולי לפתוח, אבל שתיים הוא צריך גם שנמשיך, לא שניתקע. כי זה בדיוק מה שעושה המשבר. משבר, מה הוא עושה? הוא מכניס את האדם לאיזו תקיעות, הייתי אומר קצת כפייתית, שאדם הוא עסוק עם זה שהוא עסוק להיות עסוק, ולא מספיק פותחים אותו, מוצאים אותו, מקום שנקרא עץ החיים. אז אנחנו בתוך מציאות מעורבבת. רואים בפרשת שבוע, פרשת תולדות, שרבקה רואה והתחוצצו הבנים בקרבה, ואז ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. היא מוצאת את עצמה כלי למציאות מורכבת, מורבבת, שיש פה אחד כזה, אחד כזה, הטוב והרע, משחקים בערבוביה, אומר הרב קוק במאמר הדור. זאת אומרת שיש פה איזו מציאות כזאת מעורבבת, שאדם אומר רע לי מצד אחד, תעזור לי, תפתח לי את הפצע שלי, מצד אחד, מצד שני, תעזור לי להעלים עין גם, תעזור לי גם להמשיך לגלוש על הגלים, אל תהיה יותר מדי המטפל שלי, כי זה קשה להיות מטפל בתוך בית. המקום של הבית הוא בכלל לא מקום של טיפול, מקום של זרימה, מקום חיובי, מקום שדורש שקודם כל נעורר את כוחות הטוב והחשיבה הטובה. ומשל ביקורת לא כל כך עוזרת לכן, כי ביקורת ישר עוסקת בעץ הדת טובה. אז מה שאנחנו רוצים לבנות בחינוך של הילדים שלנו, זה נקרא קו ימין. קו ימין, כי הילד בא מקו שמאל, והעבודה שלנו זה לחנך אותו לקו ימין. מה זה קו שמאל? קו שמאל זה עצבות, חשיבה, כעסים, מקום פחות בשל, פחות בוגר. אנחנו רוצים להמתיק את הדינים של השמאל. הימין בא וממתיק את הדינים של השמאל והופך את השמאל למקום בונה, למקום טוב דווקא. שהגאולה אומרים תבוא משם דווקא. אבל צריך לעורר את הימין. והימין זה אומר, ויתר לו. כן? להתפלל. להתפלל. קודם כל, מה זה תפילה? תפילה זה שאנחנו פותחים את האוויר. אנחנו למשל מעלימים עין בקו ימין. אפשר להגיד שהאסטרטגיה ממש לכתחילה כדי לפתח קו ימין, לא ראיתי, לא ידעתי. וזה לא שאנחנו באמת לא אכפת לנו, מאוד אכפת לנו. אנחנו מבינים שלפעמים אנחנו צריכים לדעת, לפתוח את המציאות. והקו ימין הוא בנוי משתי חלקים. קו ימין הוא בנוי קודם כל מחלק תחתון ואז חלק עליון. כדי לפתוח את הקו ימין צריך קודם כל להגיע לתחתון ואחרי זה לעליון. קו תחתון הוא לגעת בכאב. הוא באמת לאפשר את השיחה הזאת שאנחנו ניגשים אל הילד. אנחנו פותחים איתו איזשהו שיח חדש, שעד עכשיו לא היה לו כל כך מילים לשים. מרגישים שהוא עמוס, אז אנחנו באים עם שאלות מאוד מאוד בכיוון שלו. אנחנו מנסים בכל מיני כיוונים. קרה משהו בכיתה, מישהו פגע בך, מישהו עשה לך. אנחנו מנסים. כי הוא לא יודע לדבר על זה. אנחנו מנסים לנחש יחד איתו. אחד האמירות החשובות זה להגיד לו, תעזור לי להבין אותך. אתה בסדר. אני בטוח שאתה בסדר. אני כל כך הייתי רוצה לעזור לך. זאת אומרת, לעזור לילד בלי אשמה. אבל הצד הזה, זה מה שנקרא, אין יותר שלב מלב שבור. זה להגיע יחד איתו למקום של הכלי השבור. ולמה? כי ילד עמוס הוא ילד עם ריבוי אורות ומיעוט כלים. צריך לזכור שילד עמוס הוא תמיד ילד שיש לו הרבה מחשבות, הרבה דמיונות, הרבה רצונות, הרבה רגשות, אבל אין לו מספיק כוחות. אין לו מספיק, הכלים שלו מצומצמים, לא מספיק רחבים, להכיל את כל מה שיש בתוכו, כמו בלון מנופח כזה, מלא וגדוש, אבל אין לו מספיק את הכלים להכיל את, את הגודש הזה. אז אנחנו רוצים לעזור לו לבנות כלים, וכדי לבנות כלים, מה אנחנו צריכים לעשות? שלב ראשון, לעזור לו להישבר. כלומר, אנחנו רוצים לשבור את הכלי הישן, כדי לבנות כלים חדשים. אז מה זה לשבור? מה זה שבירה? בכי. מה זה שבירה? שבירה זה פתיחת הלב. שבירה זה להגיד, וואלה, אני מודה, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. אדם שהוא בהכחשה, הוא לא מאפשר לעצמו להתקדם בחיים. כי הוא כל הזמן אומר, לא, זה בסדר, זה בסדר. זה לא נכון. להעלים עין, אם כן, זה לא... אתם מבינים שיש פה מחב. להעלים עין זה לא להשאיר את המצב מתוך הכחשה. בכלל לא. להעלים עין זה לא כל הזמן להתעסק עם הילד. אבל ברגע שאנחנו פותחים, אנחנו פותחים. אנחנו מאפשרים לו גם להישבר לפעמים קצת. כי על ידי זה שהוא קצת נשבר, קצת בוכה, קצת מאפשר להגיד, אני לא מבין, אני לא יודע, יש סיכוי, אפשר לסגור, יש סיכוי שהוא יבנה כלים יותר רחבים. אז זה מקום ראשון. מקום שהשברי לוחות היו גם בארון. כמו שהיו הלוחות, לוחות הברית, ככה היו גם שברי לוחות. וזה חשוב שיש גם שברי לוחות. כי זה חלק, וככה יוצאים למלחמה עם שברי לוחות. למה? כי המקום של השבירה, מקום שמשה רבנו רואה את חטא העגל, יורד מאר סיני, יש לו לוחות יד אלוקים ביד. הוא שובר אותם. והפסוק האחרון של התורה, והראשי האחרון של הפסוק האחרון של התורה, שכוח כוח ששיברת. זה ששבר את הלוחות. כלומר, שבירת העיקרון ומוכנות להיכנס לתוך מצב של שבירה, זה דווקא מה שמאפשר. אחרי זה יצמוח. ראינו את זה, למדנו את זה פעם. שמקום שיש שבירת כלים, זה נקרא הופעה של אורות בן. זה נקרא בפנימיות. כלומר, יש הופעה של צעקה, הופעה של איזה בכי. ברגע שיש אורות בן, אז יש אורות מה. בן גמטריה בהמה. אם אתה מאפשר לעצמך בחיים לפעמים להיות כבהמה, אז יש הופעה של אורות מה. מה גמטריה? אדם. האדם הוא זה שמאפשר לעצמו לפעמים להיות דם. להיות למטה. וזה בסדר. לא כל היום. יש כאלה שאומרים רק בחצות לילה. לבכות על החורבן. אבל הרוב, רוב ההנהגה שלנו היא הנהגה דווקא של בנייה, כמובן. לא של כל הזמן אני יודע לבכות. אז זה שתי ככה תנועות שונות. יש תנועה ראשונה, זה תנועה של בואו נשבר, בואו נרד, זה בסדר, זה נקרא רגרסיה, בואו נאפשר לדברים לרדת. שלב שני, בואו נבנה עכשיו משהו חדש. אורות בן, אורות מה. מצד אחד, שיחה זוגית גם, שיחה זוגית בהתחלה, בואו ניתן לדברים להתפוצץ. אתה מרגיש שאשתך חייבת עכשיו לדבר, היא עמוסה, היא כעוסה, היא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, לא טוב לה, או הפוך. אנחנו קודם כל פותחים שיחה זוגית, לא כל כך נעים בהתחלה, זה בסדר. בסדר שהדברים הם לא יהיו הכי נעימים, כי זה הוצאת מוגלה. אחרי זה, הבנתי, טעיתי, סליחה, בוא נראה מחדש, איך נבנה את זה אחרת. שלב של המה, בן ומה. השלב הזה, הראשון, הוא נקרא שבמקום שחוזר בתשובה בן בו, אין צדיק גם הוא יכול לעמוד. במקום שלה חוזר בתשובה, מקום שלה, מקום השבור. כן? מקום שאתה במקום של שבירה, אז מקום שחוזר בתשובה מת בו, הבניין שלה חוזר בתשובה היא אדירה, כי הוא הכיר את השבירה. המקום השני זה נקרא תפילה של צדיק בן צדיק, מה שכתוב בפרשה, ויעתר לו, וגם פרשת תולדות, ויעתר לו ויעתר להם, מביילה כתוב בגמרא על זה, מה זה ויעתר לו? הקדוש ברוך הוא עונה ליצחק, למה הוא לא ויתר להם, למה הוא לא עונה גם רבקה, אלא לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, כמו שרבקה היא בת רשע ויצחק הוא בן אברהם בן צדיק. אז קרה ששתי בחינות, מצד אחד יש מקום לתשובה, לרגשי תשובה, לרגשי סליחה, לרגשי שבירה, מצד שני יש מקום לקדימה, לבנות עולם מציל, עולם מתוקן, עולם טוב יותר. אנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן צריכים את הריקוד הזה. אם למשל, ילדים קטנים בגיל הרך, בכל הבחינות, הם צריכים כל הזמן את המרחב הזה. פרדנו על זה בכמה פעמים. יש מרחב של ציור שמאפשרים לילד, לתינוק הקטן בשנה ראשונה, להמתין, אבל בסוף מביאים לו את הבקבוק. אתה מאפשר לילד להיות בזה תסכול, בסוף אתה מביא לו את הפתרון. אתה, כן, אתה כל הזמן עובד בזה. או אחרי זה, אמרנו להיות עם עצמי איתך, אמרנו שגיל שנתיים זה גיל שתינוק לומד להיות עם עצמו, עם השני. אז גם אנחנו עושים את זה. אתה מאפשר לו להיות לפעמים עם עצמו לבד, אם אתה מתקשר איתו. כן? כל הזמן. או נושא של גיל השלוש, תקופה של הרצון. אתה מאפשר לילד להחליט, מצד אחד, מצד שני אתה מחליט. אני לא רוצה לישון. בסדר, אתה רוצה עוד 10 דקות או עוד 15 דקות. כאילו, אנחנו עושים איזה משחק תמיד, בחינוך אפשר להגיד שזה תמיד אותו משחק. זה העבודה הזאת שמאפשרת לנו להיות גם וגם. גם לפתוח מרחב ופתיחת בחירה, מה שנקרא, ויש נקודה גם של סגולה. זאת אומרת שאני מחליט, אני האבא, אני יודע. וככה אני חושב שהתשונה הזאת שנקראת רצו ושוב היא זאת שמתקנת. כשאדם שבור, יש רסיסים ויש דמעות ויש קשה לי ורע לי, אז יש עבודה שנקראת העלת ניצוצות, ככה זה נקרא, נכון? הרב קוק, יש הרבה מאוד פסקאות בנושא של העלת ניצוצות. שאתה אוכל, למשל, זה בדיוק תיקון חטא אדם הראשון, כשאתה אוכל, אז יש שתי אפשרות, אומר הרב קוק, יש אפשרות לאכול, ולהביא את זה לידי קלקול, או לידי תיקון, זה תלוי מה אתה עושה כשאתה אוכל. יכול שאדם אוכל, והשעת אחלה שעת מלחמה, יש פה מלחמה, מי אוכל את מי? האם האוכל אוכל אותי, או אני אוכל את האוכל? זאת אומרת, במצב של מפגש, יש שתי אפשרויות. או אני מעלה את המציאות השבורה הזאת למציאות של הולדה מחדש, או הפוך, ניסיון, אותיות נס, יוון. אני יכול ליפול, אני יכול לקום, אני יכול לרדת, אני יכול לעלות. אז יש פה אפשרות לעורר איזושהי בחינה חדשה. ותמיד תמיד הבחינה החדשה שבא אחרי הדמעות והקושי והכאב נקרא כוח המדמה. כוח מדמה הוא הסנגור הגדול של, של, של ישראל. הוא זה שמסנגר. הוא זה שרואה מבפנים את המציאות הלא טובה, מאפשר להוציא מתוך המציאות הלא טובה איזושהי הבנה טובה. כן? אני רבתי עם החברים, קיבלתי מכות. כן? אז נדבר עם הילד, ואז נבין שאולי אתה מתגרה יותר מדי. אולי אתה לא מסתובב עם הילדים שמתאימים לך. אנחנו פתאום נבין תובנות חדשות. או יש התחדשות של המחשבה, יש יצירה של כלים יותר רחבים. ברגע שיש התחדשות של המחשבה, יש אפשרות שהילד מתוך יצירה יבנה כלים יותר גדולים, ואז הוא פחות ייפול, כי אנחנו זוכרים שלפני זה הוא היה עם ריבוי אורות ומיעוט כלים. הכלים היו בוסרים, היו לא ראויים. היו כלים הרבה פעמים שנקרא של שליטה, רצון שהכל יהיה כמו שאני רוצה שזה יהיה. כן, ילד המפונק, שרוצה שהכל יהיה כמו שהוא רוצה שזה יהיה. אנחנו רוצים לפתוח אותו. ולפעמים כדי לפתוח, צריך לאפשר לילד לפקוד. לאפשר לילד להיות בהמתנה. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אני לא יודע. אתה יודע מה, בוא נחשוב ביחד. מה באמת היית יכול לעשות אחרת? אנחנו שואלים למה זה טוב לשאול, כי הוא מאפשרים לילד להרגיש את החוסר אונים הזה. כן? זה טוב, כי ברגע שילד מרגיש קצת את החוסר אונים, הוא יכול לבנות אז מערכת יותר משוכללת. וזה מידת הדין. מידת הדין זה מיקוד ראייה. מידת הדין היא זאתי שמאפשרת לראות מתוך השברים מה אני הולך ללמוד מזה. אנחנו בתוך העבודה של ההתעלות, של הגדילה, של קו ימין, אנחנו חייבים להוסיף תיקון מוח אם, תיקון בינה, זה נקרא. כלומר, אנחנו חייבים להשתמש באיזושהי מיקוד ראייה, וזה הבחינה של, של יצחק אבינו, שאהב את עשיו כי צעיד בפיו. איך יכול להיות? יכול להיות שיצחק הצדיק, יצחק הגדול, אהב את עשיו, הרשע מרושע? איך זה מסתדר? אלא ששניהם ממידת הגבורה, זה הפרי וזה הקליפה, זה הפנימיות של הגבורה וזה החיצוניות. הוא אמר, אם הוא צד בפיו, סימן שהוא יהיה מתוקן, הוא יוכל להיות גם הוא גיבור, כלומר גם לסנגר, גם לראות חיובי. אלא מה? עשיו היה בדיוק בחינה הפוכה, וזה רבקה הרעתה. אז המקום הזה של המדמה, היא זאת שמתעוררת כשיש קושי. אנחנו, הרבה אנשים שואלים, רגע, מה זה מדמה? אתה תדע מה זה כוח המדמה, כשיהיה לך קשה ותצא משם. כן? או כשתעבוד בחוכמה. כי המדמה הוא לסנגר, הוא לראות בפנים, through, בתוך המציאות של השני, מה הטוב. אני כועס על המורה הזה, הוא תמיד נגדי. בוא תחשוב עליו, אולי יש לו הרבה תלמידים, אולי הוא לא נגדך, אולי, מה זה יכול להיות אפשרות אחרת, אולי הוא לא מכיר אותך, אולי כדאי לצאת שיחה איתו. כלומר, אתה מלמד את הילד, למשל, במצב כזה, לראות את המורה בצורה יותר פנימית. ואז קורה דבר נפלא, שהילד פתאום מחייך. כלומר, שאחרי הגשם, ואתה רואה את זה מאוד חזק בשיחה עם ילדים, שאתה רואה ככה פנים קשות כאלה, פתאום הפנים הם מרקות. הילד פתאום מבין שאפשר אחרת. יש פתאום תובנה, אתה פתחת. עכשיו, מה שחשוב, שאתה אף פעם לא יודע לאן אתה הולך לפתוח את המשבר הזה, לאיזה כיוון. המטרה של, נכון, שלנו זה לגלות את הנקודה הטובה מקודם, ולמה לא ראינו את זה מקודם? כי הכלים לא היו מספיק בשלים. לא היו מוכנים. ברגע שהכלים לא מוכנים, אנחנו לא רואים את הטוב. ואפשר שאדם יהיה אפילו באיזה מגמה בחיים שלו, שאני רק אראה את הטוב, רק יעסוק בחשיבה חיובית, ופח, שם הוא מתמוטט. כן, יש נשים לומדים כל מיני שיטות, כל מיני זה, ופתאום גורא להם משהו בחיים, הם שם מראים עד כמה זה לא היה אמיתי. יש פה עניין של בניין מחדש, זה בניין חדש לחשוב טוב. זה לא משהו שהוא אפשרי לכתחילה. לחשוב חיובי זה מלאכה שכל הזמן אנחנו צריכים לעסוק בה. כן? כי לפעמים זה קשה. לפעמים אתה רואה שהכל אומר, דווקא לא, אי אפשר. כן, מה זה? שחרר מחבלים, מה אפשר? לחשוב חיובי פה. קוראים דברים, אתה לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה, אתה לא יודע איך זה, אתה הולך לפי יומי חיים שלך, הציוני, ואתה לא יודע מה לעשות. אז תירגע, תפתח את היריעה, אז תיצור כלים יותר רחבים, תראה שיש פה קרבות, אבל יש פה מלחמה מאוד גדולה, הרבה יותר חשובים מכל הקרבות. כלומר, לא יודע, כל אחד באמת לפי הבישול שלו, לנסות לראות את הדברים בצורה יותר נכונה. מתור זה אפשר להיאבק. מתור זה אפשר להיאבק. למשל, אני רוצה להיאבק בתוך הבית שלי על גבולות בתוך הבית. אם אין לי אפשרות לאהוב, אני לא יכול לשים גבולות. מה זה לאהוב? לאהוב זה במצבים של משבר, מצבים שבדיוק הם מצבים שסותחים את המצב הרגיל. אז אני פתאום, אני צריך לפתוח. לפתוח. ולפתוח זה תמיד שתיים. לפתוח, כדי לחזור מעץ הדעת לעץ החיים, אני צריך קודם כל ללכת איפה שעץ הדעת טובה. אני חייב קודם כל לפתוח, להיות במקום של יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אני חייב להיות במקום הזה. אם אני רוצה לחזור לחוויה, אני לא יכול להתעלם, כן? לא יכול להתעלם מזה שהילד שלי עכשיו לא טוב לו. לא יעזור להגיד, יהיה בסדר, זה יעבור, הכל לטובה. זה לא עוזר. עכשיו הילד הוא עמוס, עכשיו הילד הוא צריך לפתוח, והוא לא רגיל, גם אין לו שפה בדיוק איך לפתוח. הרבה פעמים זה קורה גם אצל הגברים. הגברים הם זן אוטיסט כזה, הם לא יודעים לדבר על מה שהם מרגישים כל כך, ברובה. אז לא אני אמרתי, הארגון של הפסיכולוגים בארצות הברית קבע שהזן הגברי הזה הוא זן די אוטיסט. כן? מחקרים ממש. קשה להם לדבר על מה שהם מרגישים, קשה להם להישבר. קשה להם לצאת מהגנה, מה שנקרא נרקסיסטית, שאני מלוך, אני יודע, אני שולט, אני... ודווקא הפוך, אפשר להגיד שהזן הגברי המשוכלל, הוא זה שיודע דווקא לטעות, הוא זה שיודע להגיד אני לא יודע, הוא זה שיודע, לפעמים גם בשיחה הזוגית, גם בשיחה עם הילדים, בוא נחשוב ביחד, זה שיודע לצמצם את עצמו דווקא, זה מוח אב. אז יש את האמירות, אם כן ככה, כל המרחם על האכזרים, סופו, להתאכזר על הרחמנים. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא, או כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. כלומר, אני חייב קודם כל שיהיה דעת. אני קודם כל חייב לדעת מה טוב ומה רע. אני חייב קודם כל ליצור את המסגרת הזאת של בירור, לפני שאני מביא איחוד. זה אורות בן, וזה אורות מה. הופעה של אורות בן, זה בא מזה שיש בירור. יש פותחים, יש פתיחה של וואו. מה נכון ומה לא נכון. קודם כל רגש, ואחרי זה שכל. ההופעה החדשה של הרחמים זה כבר כוחות המדמה. זה כבר אפשרות לסנגר. וזה הכוחו של יצחק אבינו במדרש הידוע, שיצחק אבינו ידע לסנגר על כל אחד ואחד, כן? יכול להיות, זה האוהב הגדול, מידת הדין, כשהדין הוא מתוקן. אז זהו, אתה צודק, אתה שואל נכון, אתה שואל, מה הגבול בין לפתוח את הכאב ולהכיל ולהמשיך? נכון, כי מה זה כלי? צריך לזכור, כלי זה מצד אחד משהו מוקשה, מצד שני הוא רך. אז אני צריך מצד אחד לפתוח, לתת מקום לכאב, מצד שני לא לפתוח יותר מדי. לא להיכנס למצבים של אין כבר גבולות. מאפשרים לפתוח, מאפשרים, מאפשרים, מאפשרים לפתוח. וזה נקרא חוכמת החינוך. זה דבר שכמעט ואי אפשר להסביר אותו. איך אני מאפשר לעצמי לפתוח, 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 זה עניין של זמן גם. אם יש לי שעה, אני צריך איזה שעה לפתוח, איזה שעה לסגור. כן, זה נקרא נסירה, דיברנו על הנסירה. זאת אומרת, אני צריך לפתוח, 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 עד שכבר זהו, אין כבר מילים, אין כבר, זהו, הוצאנו, בכינו. עכשיו, אוקיי, בואו נראה מה נעשה. כן? יש תמיד, תמיד את ההבנה הזאת. ההבנה הזאת אומרת שבלי נסירה, בלי מחב, בלי איזון בין פתיחה ליצירה של כלי, אין בחירה. זאת אומרת, מה שעושה הכאב, מה שעושה השבירה של הכלי, בעיקר זה מקום של בחירה. אתה פותח איזה מחב, אתה פותח איזה מקום שהילד יכול לבחור להישקע, לא ללכת ללימודים, לברוח. כן, להחזיר בוקס ל, 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 לחבר מחר. זאת אומרת, יש בחירה. אם אין בחירה, אין חוויה. זאת אומרת, אם אין מצב כזה שההורה הוא כבר לא דוגמטי, הוא כבר לא זה שמוביל, אלא הוא מאפשר לילד להישבר ולפקוט, זה על מנת שאחרי זה יהיה אפשר דווקא לבנות כלים יותר טובים, יותר משוכללים. מספרים בזוהר. יש סיפור של מלך. שהיה לו בן, אין לכם דפי מקורא, נכון? זה אצלי, שמור אצלי בקבדנות שלו. היה סיפור של מלך כזה בזוהר, כתוב בפרשת תרומה, שהיה לו בן יחיד, והיה אוהב אותו מאוד, ופקיד עלי ברחימו דלא יקרב, הוא הקפיד עליו שהוא לא יתקרב לזה אישה שיכולה לקלקל אותו, ואם הוא יתקרב לאישה הזאת, הוא לא יוכל להיות מלך במקומו. והבן מאוד הודה לאבא שלו, שמאוד מאוד גם אהב אותו. אני מתרגם ככה תרגום חופשי. ובבית של המלך בארמון, היה ביציאה שם איזה זונה. ואז הייתה יפת מראה, וטוב מראה, ויפת תואר. ואז המלך חשב, הוא אמר, אני אבקש ממנה לפתות את הבן, ונראה מה יהיה איתו. האם באמת הוא יעמוד בפיתוי? באמת זה מה שהיה. אז היא באה ככה בלבוש לא צנוע, מחבקת אותו, מנשקת אותו, מנסה לפתות אותו, עד שהבן מאוד כעס ומאוד עמד על ציווי של אביו. ואז גער בה, והוא כעס עליה, ודחה אותה, וכמו שהאבא היה מצווה עליו. וכשהוא נכנס לאבא, אבי הביא אותו לפרגוד, לפנים, של הפנים שלה, של הארמון, ונתן לו את כל המתנות ודברים יקרים וכל יקר לעברה והוא שנגרם על ידי כל הטוב הזה שהבן שלו עשה וכולי. ואז שואלים בזוהר, הזונה הזאת צריך לשבח אותה או לא? כן, זאת אומרת, יצר הרע, מלאך המוות, אני יודע, הרע, הקושי, צריך לשבח אותו או לא? וכמובן שכן, כמובן שצריך, כי הרי רואים שהיא משרתת פה את המגמה העליונה של האהבה של המלך לבנו. זאת אומרת, בזכות הניסיון הזה, אפשר שהאהבה בין האב והבן רק התעצמה. ולכן רואים שהמשבר הוא נמצא, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, שאדם מקבל ניסיון שלא מתאים לכוחות שלו. ואז כי אנחנו מסוגלים לשנות דרכי החשיבה. הבן הזה היה יכול לצאת מהסיפור הזה ולהגיד, מה זה האבא הזה? מה זה? הוא מנסה אותי בכל מיני תחבולות, זה מה שהוא עושה לי. כן, ממש לא. אלא מה הוא שאל? לשם מה זה? מה בעצם, מה המגמה של הדבר הזה? ככה בדיוק אנחנו רוצים לשנות את המסלול של דרכי החשיבה של הילד. המסלול הראשוני הוא מסלול שאומר, אני יודע, אני, כן, הכל ברור כזה. כשאחרי השבירה, השאלה היא, לשם מה זה קורה לי? מה המגמה של הקושי הזה? כן? וזה שינוי פאזה, זה פתיחה, תמיד, 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 פתיחה של הכלי. הכלי נפתח ומתרחב ונהיה יותר, יותר בוגר, יותר בשל, בגלל שהוא מסוגל לפנות אל המציאות בדיעבד. מה המציאות השבורה הזאת היא בא ללמד אותי? אז לא, אנחנו בחינוך לא נוהגים להעמיד את הילדים שלנו בניסיון, אנחנו מדברים על ניסיון בדיעבד. אם קורה איזשהו משהו לילד, אנחנו כן מבינים שלדבר הזה יש איזו משמעות. אנחנו יודעים שאנשים עוברים ניסיונות, כל מיני דברים, והם עוברים כל מיני משברים שהם נפשיים, ואחרי זה אתה רואה אותם שהם מטפלים יותר טובים בזכות הניסיון שהם עברו. זאת אומרת, אתה רואה את הסיפור בכללות אחרי זה, אתה מבין את הסרט, אז ככה אנחנו בדיוק ההורים. אנחנו נמצאים במצב של התקללות של עולמו של הילד. לכן אנחנו לא מפחדים שיפקה, לא מפחדים שיפול. אנחנו יודעים שהנפילה היא תמיד תמיד רק הכנה לתקומה. למה? כי בזכות הנפילה אפשר לעבור מהנהגה של עץ הדת טוב ורע, שזה הנהגה של בירור, הנהגה של הנהגה חיצונית, בעצם שאין באמת חיבור, להנהגה של חוויה. זה קוראים זה בצבא. כשבצבא יש כל מיני חוויות וכל מיני דברים לפעמים לא פשוטים, אתה רואה דיבוק חברים שם שמתעדק, הכל מתעדק בזכות החוויות הלא פשוטות. כן? זה מה שבונה אצלנו הנהגה של עץ חיים. למה? כי אנחנו עדיין במציאות שהיא עדיין נשבורה, ולכן אנחנו יכולים לעלות ניצוצות. מה זה לעלות ניצוץ? להפיק מתוך השברים איזושהי תובנה, תובנה חדשה. אז ככה אנחנו ניצור בתוך הבית שלנו שיחות אישיות, לפי הצורך של הילדים. כן? שאלה מאוד גדולה ששואלים תמיד בחינוך, האם צריך לפתוח בנושא של בינו לבינה עם המתבגרים? כן? מה זה? נושא של מיניות, דברים כאלה. רוב היועצים, אני חושב שהם אומרים שכן צריך. שצריך בגיל ההתבגרות, האבא יושב עם הבן שלו, האמא עם הבת שלה, ופותחים איזו שיחה כזאת רצינית, על הגיע הזמן שנברר את הסוגיה הלא פשוטה. כן, וכך. אני לא חושב. אני חושב שכמו שכאן בדיוק, זה צריך להיות בתוך הבדיעבד. אם אתה רואה את המתבגרת שלך, או המתבגר שלך, שהם מסתפחים עם עצמם, שלא טוב להם, שקורה משהו, שהם עמוסים, תיגש אליהם. מתוך המפגש הזה, תראה במה מדובר. כלומר, אתה לא בא, אתה לא מנחית איזה ידיעות, בלי שיש קודם כל חוויה. כלומר, בלי שיש שבירה. אם יש שבירה, אפשר שהתובנה תבוא ממקום נכון, מקום שבאמת מותאם. כן, יש פה איזו השגחה מיוחדת, שאדם נופל, זהו, זה הזמן עכשיו שהוא צריך להגיע לתובנות החדשות. כן? אנחנו לא מקדימים לפני כניסה לכיתה א', שעה של שיחה, אתה יודע, כיתה א', זו כיתה מסובכת, נכנסים פתאום מהגן, זה לא פשוט, ואני מודיע לך שלפעמים יש ילדים שנשברים, וכן, לא עושים את זה, נכון? למה? אנחנו נחכה, נראה. אומרים להם, איזה יופי, כי תבואו, נהיית גדול כבר, ואז כשהוא חוזר, הוא קצת עצוב, הוא קצת עמוס, או קצת משהו, אנחנו פותחים. כן? זאת אומרת, אנחנו בתוך הבדיעבד מסבירים לו, ואז מסבירים לו, תראה, תשמע, עברת לכיתה של גדולים, מה לעשות? זה בא אחרי זה. אני חושב שזה זה, זה עיקרון חשוב, ברמות הכי 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 גבוהות, של איך לגשת לגאולת ישראל ותיקון חטא אדם הראשון, עד הרמה הכי הכי נמוכה, של איך באמת לחיות את החיים ממקום יותר נכון עם הילדים, ולפתוח אותם, לעזור להם. טוב, נמשיך. תודה.